לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. פיגוע דקירה הערב במחסום ענתות במזרח ירושלים. מחבל פלסטיני דקר לוחם אגב במהלך בידוק באוטובוס. המחבל חוסל על ידי מאבטח שפתח לעברו באש, וכתוצאה מהירי נפצע לוחם אגב באור החנוש. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב לפיגוע ואומר, ילדים שיוצאים כדי לרצוח יהודים, רק כי הם יהודים, הם לא מפגעים בודדים. הם צומחים בחברה אלימה ומסיתה ששוטפת להם את המוח, וזה צריך לסטפל. בהסתה ובקביעת מחיר כבד מהמעגל הקרוב כדי לייצר הרתעה ומחיר הפסד. בחמאס מברכים על הפיגועים היום, ודובר הארגון כינה את שני הפיגועים מבצעים אירועים, ואמר כי הם תגובה להחלטות הקבינט להכשיר מאחזים. שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן קוראים לחברי האופוזיציה להיפגש כבר הערב בבית הנשיא על מנת להגיע להידברות על הרפורמה במערכת המשפט אותה מכוננת ממשלת הימין. חבר הכנסת לפיד דחה את השיח על הידברות ואמר כי התנאי ההכרחי לתחילת דיאלוג הוא עצירה מיידית של כל תהליכי החקיקה. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה אומר הערב כי המפלגות החרדיות לא צריכות להיות מובילות המהפכה המשפטית.
כנציגי ציבור חרדים, אנחנו לא צריכים לפחד ולומר שאנחנו בעד התיקונים הללו שצריכים לעשות, אבל אם אנחנו צריכים להיות המוליכים של זה ולהיות השופרות הגדולים של זה ולהיאבק את כל המלחמות בחזית, וזה אני לא חושב, אנחנו חלק מגוש וחלק מדבר שצריך לבוא לידי תיקון. כי אני אומר עוד פעם, להסתכל בהיסטוריה, הבגץ וההחלטות שלו היוו בעצם כלי להקות אותנו על ידי פוליטיקאים כאלה ואחרים. מה היה קורה לפוליטיקה הישראלית אם לא היה את החלטות הבגץ בנושא הגיוס?
חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מותח הערב ביקורת חריפה לאלימות השמאל וההסתה הקשה בשמאל נגד הימין.
זה חלק ממסע הסתה, ההתלהמות שאנחנו חווים אותו. זה התחיל באהרן ברק שדיבר על כדורי רעל, כפית מוות, חינת שר משפטים אבריאן, וזה ממשיך. וכל יום יש לנו חידוש, זאת אומרת, חידוש מסלים. ויש לזה אחראי, זה אהרן ברק. אחר כך זה עבר, אני מזכיר לכם, לפתוח באש חיה, מחיאות כפיים סוערות. אחר כך דין רודף. והיום חולדאי, שהוא מאתגר אותנו, שהם ישנו את המדינה מדיקטטורה לדמוקרטיה בחזרה, תוך כדי שישפכו פה דם. אני אומר, אתם מבינים שהמילים הן מסוכנות? אתם מבינים את גודל האחריות שלכם?
חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית סבור כי הרפורמה במערכת המשפט תיטיב הכי עם הציבור החרדי.
יש פה רפורמה שחייבת לקרות, אי אפשר להתנהל לפי איומים ודמגוגיות של קבוצות משומנות היטב עם חמאה מרוחה על ראשם. הדבר הזה פשוט חייב לקרות, ודווקא בבמה הזאת אני נטל. אחינו החרדים נפגעים פעם אחר פעם בגלל חוסר הייצוג בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון היום זה חבורה קטנה, מנותקת מעמם, שבטח ובטח לא מייצגת חלקים מרחבים בעם ישראל. ולכן הרפורמה הזו חייבת לקרות, לא למצמת, פשוט אסור למצמת.
הדברים נאמרו לאבי ממרן במהדורה המרכזית. ניסיונות ההשתקה של מערכת המשפט נגד ממשלת הימין הלאומית. ראש הממשלה נתניהו העביר בקשה ליועצת המשפטית לממשלה לקבל אישור להתבטא ולעסוק במתווה הנשיא הרצוג בשל האיסור הפומבי לעסוק ברפורמה המשפטית שהושת עליו. היועצת השיבה כי אינה מאפשרת לראש הממשלה לעסוק ולהתבטא בנושא. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בירך במליאה על ניסיון ההידברות מצד הימין ומתח ביקורת על אלימות השמאל. אוחנה אמר, אמרות שראינו הם בוועדת חוקה, חוק ומשפט אינם מקובלים, הציבור ברובה גדול אינו קיצוני, וההתנהלות הזו אינה מוסיפה כבוד לבית הזה בלשון המעטה. משלחת הסיוע הישראלית לטורקיה מורכבת מאנשי פיקוד העורף זק"א ואנשי כיבוי אש שב הערב ארצה. בטקס שנערך בנתב"ג הודה ראש הממשלה לחברי המשלחת, ונועד אחר כך עם מנכ"ל זק"א דובי וייסנשטרן ומפקד זק"א למשלחת חיים אוטמזגין. נתניהו הודה להם באופן אישי על איתור גופות היהודים שנעתרו בביתם שקרס בטורקיה, ואמר, הנחישות של המתנדבים בזק"א ללא ספק זה סמל להתנדבות ומסירות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכנו ממטרים בעיקר בערים. ביום רביעי צפוי גשם מקומי במרכז הארץ ובצפון הנגב, תחול ירידה בטמפרטורות. בחמישי מעונן חלקית מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ייתכן גשם מקומי.
תחזית מזג האוויר בחסות עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי.
ערב חי. ברמן.
עם אריאל ברמן.
שלום לכם, ערב חי, יום שני בשבוע, עוד מעט נכנס אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל אצלנו גם מרבים בהלכות הפורים. אז רגע לפני שנכנס אדר, אנחנו כבר מתחילים לעסוק בהלכות שקשורות למחצית השקל.
לא פותח לי מיקרופון.
זה לא אני, זה פתוח דבר?
או,
הנה, בבקשה.
כל אחד והאדר שלו.
נכון.
טוב, מרבים בשמחה, אתה אומר יש אדר, הם מרבים בהלכות פורים, כל אחד מסמל עבורו, האדר מסמל עבורו משהו אחר, אבל כן, כמובן שאנחנו צריכים להתכונן, ודווקא בהלכות ה... אתה יודע, לא בהלכות של, טוב, כמה ברכות לפני, לא, חס ושלום, לא מזלזל באף הלכה, אבל אם מברכים שהחיינו לפני קריאת מגילה או אחר כך, אנחנו דווקא,
לא, נגיע גם לזה בעזרת השם.
מתמקדים דווקא בדברים שלא כל כך מתמקדים בהם.
אבל נתחיל בשקלים, מחצית השקל.
כן. מה זה נתחיל?
הערב.
לא הזנת אלינו אתמול?
סליחה, סליחה.
התחלנו כבר.
אתמול אתה צודק, נכון.
בטח.
נכון.
אני פשוט, אני אגיד לך מה, העלפת אותי.
בצדק.
אתה.
אני מתנצל.
תשע, אוטומט.
אתה לא פותח רגע. לא, לא, קרה משהו. ודאי שכן.
או שהיה חברוסה של הכל
לילה. היו כמה עניינים כנראה שנדרשתי לטפל בהם באותה שעה בדיוק, ולכן לא הצלחתי.
אז אתה מוזמן להיכנס לאתר של רדיו כל חי, ולשמוע את התוכנית המוקלטת.
אני אעשה זאת, בלי ידע, בעזרת השם, אני אעשה זאת. אז רגע, אז תן לי תקציר, תן לי תקציר.
אתה לא צריך להשלים פערים, הרי אתה עם הידע התורני, הנרחב שלך, מה אני יכול ללמד אותך?
פערים ביחס למה שאתמול התייחסתם אליו. זה שאני יודע את זה מן הסתם זה נכון, אבל אני לא יודע על מה דיברתם בדיוק.
התחלנו, כן, לגעת, מאיפה זה מגיע המצווה הזאת? מה, בזמן המשכן, בזמן בית המקדש, בימינו אנו, התחלנו ככה, אבל להניע את הנושא הזה של מחצית
על כלבון דיברתם כבר בתוך ה...
עדיין לא?
עדיין לא. אתה רואה, אז יש לכם עוד לאן להגיע.
אתה מפתיע אותי. תשמע, אתה רואה, אני...
זה בסיסי במחצית השקל, לא?
טוב.
טוב, אני זוכר את זה פשוט משנים קודמות, אני חושב, דיברנו על זה פה.
נכון, נכון.
טוב, אז קודם כל נאמר תודה לעוסקים במלאכה. נתי שונמן נמצא איתנו על ההפקה. יוסף בן חיימו הטכנאי, חברונתה איתנו בלפן, וכמובן הרב רועי מושקוביץ.
ערב טוב שם.
ורק תעדכנו אותי מתי אפשר לפתוח קווים, למאזינים עוד לא, עוד לא, עוד מעט. כן.
אז עוד השם, אנחנו כמו שהתחלנו אתמול כבר, בנושא של מחצית השקל. רגע לפני חודש אדר, המשנה כבר מביאה באחד באדר, משמיעים על השקלים. מדוע משמיעים באחד באדר? כמו שלמדנו, כי בחודש ניסן צריך להביא מהתרומה החדשה, כמו שכתוב לחודשי השנה, זה בא לומר שצריך כל, יש חודש אחד שמנו מביאים לכל השנה, ולא משנה שעברה. ובאחד באדר משמיעים על השקלים. והנה, אנחנו צריכים לדעת שכמו שכתוב הפסוק, ולא בהם נגף גופותם, זאת אומרת, על ידי המצווה הזאת של מחצית השקל, אפשר להינצל מכל הצרות, מכל הדברים האיומים שהשם ישמור, מה שקורה בתקופה האחרונה. כאשר מגיע אמן ונותן את ה-10,000 כיכר כסף לאחשוורוש, ורוצה לחילה וחס לגזור את מה שהוא רצה לגזור על עם ישראל, בא רוח קודש אומרת, קדמו שקלי ישראל שקלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הקדים וציווה במשכן את החובה של מחצית השקל, בשביל להקדים את התרופה למכה של המן הרשע, ועל ידי הנתינה של המחצית שקל הזאת, אז בעצם מתבטל הגזירה של אותו המן הרשע. והגאון מווילנה באמת כבר מחשבן שזה בדיוק יוצא מחצית השקל, לפי המספר האנשים שהיו בזמן המשכן, 60 ריבו, זה בדיוק יוצא אותו סכום של 10,000 שקלים, זה כנגד זה. אדם עושה מצווה, הוא לא יודע, שלח לחמך על פני המים, עושה מצווה, חושב, אולי יפסיד מזה, הנה נותן ממון, עכשיו אנחנו נמצאים בחודש אדר, משמיעים על השקלים, פרשת שקלים, או עם מתנות לאביונים, הזמן של הנתינה, נתינה, אדם חושב, הוא יפסיד מזה חילה וחס, הוא נותן צדקה היום, הוא מרוויח מיידי, אם לא מיידי, אז אחרי תקופה, בני ישראל במשכן נתנו בלב אחד ואיש אחד, כולם נתנו ללא יוצאים לכלל, וזכו על אחרי אלפי שנים, ללכת ולנצל בזמן גזירת המן הרשע. אנחנו יודעים כאשר המן הרשע מגיע ורואה את מרדכי יהודי, ומרדכי יהודי מלמד תינוקות של בית רבן, הוא אומר לאותם ילדים, תברחו, כי הוא בא להרוג אתכם, והם נשארים, ומגיע המן ושואל אותם, מה אתם, במה אתם עוסקים? מה אתם לומדים עכשיו? אמרו לו, אנחנו לומדים במנחת העומר. העומר, מה זה עומר? עשרית היפה, זה כלום, קצת שעורים. ובזה אנחנו עוסקים. אמר, הכלום הזה, המנחת השעורים הזאת, הלכה וניצחה וביטלה את הגזירה של המן, כי זה באותו זמן הרי אחשוורוש קרא לו, ואמר לו שיקח את מרדכי לסוס וירכוב עליו. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן כמה כוחה של מצווה, כמה כוחה של מצווה שהיא יכולה להגן ולהגן. רק נגיד איזה דבר שבאמת עכשיו אנשים מחפשים משמירה, אנשים, אני יודע, מפחדים לנסוע לירושלים, אנשים שרוצים לנסוע למקומות מסוימים, מפחדים, יש להם פחד, חילה וחס. אנחנו יודעים שבציון חטאים, פחדו חטאים, זאת אומרת שמי ש... כן, הכל פנים, יש את הנושא, כאשר אדם מברך את ברכת השנים, אנחנו רואים שיש שני נוסחים בברכה הזאת, יש נוסח אשכנז, הספרד, אבל זה כל אחד יכול להגיד או את זה או את זה, ותן תלום אותה לברכה, ואנחנו רואים על פני האדמה וסבינו מטובה, על פני האדמה וסבינו מטובה, פני האדמה וסבינו מטובה, זה סופי תיבות, י' כ' ו' כ'. לכן, בדרך כלל, כשאדם מתפלל, להגיד על פני האדמה וסבינו מטובה, אבל כשהוא רוצה לצאת לדרך, יגיד על פני האדמה וסבינו מטובך, סבינו מטובך, שזה י' כ' ו' כ'. י"ק וו כף סופית, י"ק וו כף סופית, שזה באמת סגולה ושמירה ליוצא לדרך. היו"ק וו כף סופית, הסופי תיבות. ולכן אדם שמתפלל ונשאר בעיר, יגיד על פני אדמה וסבינו מטובה, אבל כשהוא רוצה לצאת לדרך, יכוון על פני אדמה וסבינו מטובה.
נפנה אל המאזין הראשון שלנו לערב זה, מנחם, שלום וערב חי.
ערב טוב.
שאלה ראשונה.
No.
כתוב, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים. מה הרמז המסתתר? אפשרות מספר אחת, שמי שעובר ממקום למקום, נותן באותו מקום שהוא מגיע אליו. האפשרות השנייה...
שקל דבר?
כן. כתוב, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים.
על הפיקודים.
על הפיקודים. מה הרמז שמסתתר באותו פסוק? אפשרות מספר אחת, הרמז הוא שמי שעובר ממקום למקום נותן את מחצית השקל באותו מקום שהוא מגיע אליו. האפשרות השנייה זה שנותנים מחצית השקל גם עבור עוברים. והאפשרות השלישית, שאסור לעבור את פורים בלא לתת מחצית השקל.
שלוש
זה שאסור לעבור את חג פורים בלי לתת מחצית השקל. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים. נראה לך שמי שעובר ממקום למקום, הוא צריך לתת את מחצית השקל באותו מקום שהוא הגיע אליו. זה מה שאנחנו לומדים מכל העובר על הפיקודים.
השאלה היא יותר מה הרמז, מה הרמז במילים הללו, כל העובר על הפיקודים. ואם האזנת לנו לפני שנה, אתה אמור לענות את התשובה.
אתה רך מדי עם המאזינים, אריאל.
למה?
אני לא יודע.
מה רך בזה? להפך.
לא יודע, אתה...
אני מקשה עליו.
אתה לא מקשה, אתה...
שידע שהוא צריך לדעת.
מתחיל לקרב אליו את הצלחת.
מה אתה אומר?
עלי מספר אחת.
מי שעובר ממקום למקום, נותן במקום שאליו מגיע, זה כבר פחות מדי רמז. כשאנחנו מדברים על רמז, זה צריך להיות ממש רמז. וממש רמז, זה אפשרות מספר שתיים.
שנותנים מחצית השקל עבור עוברים, כי כתוב... זה ייתנו כל העובר.
עובר, מלשון עובר. יפה מאוד. מחצית השקל, מקר הדין אנחנו נלמד אותי מגיל 20, מגיל 13, אבל מביא המשתברה שהמנהג הוא לתת לא רק בגיל 13, אפילו לילדים קטנים, ואפילו בעבור עוברים. כמו שמצינו לגבי פדיון הכפרות, שעושים אותו בערב יום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה, אז המנהג לעשות גם עבור עוברים. זה לא חובה, זה לא צורך. אבל כיוון שזה כמו שהזכרנו לעצור את הנגף, ולא יהיה בהם נגף, זה גם נושא של כפרה, לכן זה מתאים גם עבור עוברים. והנה, יש לנו גם רמז יפה, כל העובר על הפקודים, לרבות עוברים.
אז לצערי התשובה לא הייתה נכונה, אבל אנחנו כמובן נשמח לשמוע אותך שוב.
בעזרת השם.
תודה רבה לך.
מעלה טוב.
אנחנו פונים כעת לאלי, שלום וערב חי.
שלום וערב חי.
שאלה ראשונה עבורך.
שאל אותו מאיפה הוא.
חברון שואל מאיפה אתה, הוא לא רגוע.
מקרבת מעייני
ישוע. קרבת מעייני ישוע.
הוא כבר רומז לך חברון, שגם אם הוא לא מצליח שלוש תשובות, לפחות איזה קפה הוא מאפה.
פוברסקי, נועם אלימלך, יצחק מאיר הכהן.
קנמן.
לא רחוק.
קנמן מתחיל מ... לא, קנמן נסתיים בקוקה קול, אבל כן, באזור. זאת אומרת שאם תקבל ממני מתנה של אייס קפה ומאפה, אתה אומר תוכל לעשות את זה רגלי.
אם יהיה לי זמן פנוי,
בעזרת השם. אתה רואה, הוא לא בעל טייבה. אומר, אם יהיה לי זמן פנוי.
טוב.
היה מאזין שהיה יכול להגיד, כן, בטח, ואני רץ עכשיו. הוא אומר, רק אם יהיה לי זמן.
בין הסדורים.
בין הסדורים.
שאלה ראשונה.
הכל חייבים במחצית השקל. כהנים ולוויים. מדוע? הרי כתוב כל העובר על הפיקודים.
ומי נפקד? את מי פקדו? את בני ישראל.
רק את בני ישראל.
את הלוויים לא פקדו. יפה מאוד, לא ביחד.
אפשרות מספר אחת, הכוונה לכל העובר בים סוף עם הפיקודים. האפשרות השנייה זה לוויים בכלל חייבים דרבונון. האפשרות השלישית, מדובר בלוויים שנשואים עם ישראלים. הבנת את השאלה העקרונית, הרי כתוב שצריך לפקוד... יפה. צריך ש... הרי כל עניין של מחצית השקל זה לפקוד את מספר בני ישראל. מספר בני ישראל זה היה ללא הכהנים והלוויים. כן?
אז שבט לוי לא נפקד.
עכשיו, בהלכה כתוב, מי חייב במחצית השקל? כתוב, הכל חייבים במחצית השקל, גם כהנים ולוויים, והשאלה היא למה כהנים ולוויים?
בעיקר הלוויים, למה הרי כתוב כל העובר על הפקודים, והלוויים, בני לוי, לא נפקדו ביחד עם שאר הפקודים, לא בנו אותם ביחד עם בני ישראל.
אז למה הם חייבים למעשה?
אז אם ככה, מדוע הם מצווים, הרי מי מצווה? מי שעובר על הפקודים. ואותם לוויים לא עברו עם הפקודים.
אוקיי, okay, אז אפשרות מספר אחת, שהכוונה היא שכל מי שעובר בים סוף עם הפקודים, וממילא גם הלוויים עברו איתם.
אז כל העובר זה לא כל מי שנמנע עם הפקודים, אלא כל מי שעבר בים סוף, לפי הכוונה הזאת, ביחד עם בני ישראל שנפקדו.
האפשרות השנייה, אכן השאלה במקומה, והתשובה היא שלוויים הם חייבים רק מדרבונון.
נכון.
והאפשרות השלישית, אותם, זה שהכללנו את הלוויים גם
בחיוב.
בחיוב של מחצית השקל, זה מדובר בלוויים שנשואים עם ישראלים.
אני אלך על האפשרות הראשונה.
אתה תלך על, על האפשרות הראשונה שהכוונה, כל העובר על הפיקודים, זה מי שעבר בים סוף עם הפיקודים. הלכת על הראשון וצדקת.
בהחלט.
ובאמת זה חידוש, זה חידוש, וככה מביא מרן שר התורה, זכר צדיק של ברכה רבי חיים קניבסקי בשקל הקודש, הוא מביא שההבנה היא לא כל העובר על הפקודים ביחד, שנפקדו ביחד לבני ישראל, אלא כל העובר בים סוף עם הפקודים, ועל הכוונה זה עם הפקודים, ולכן באמת בכזה מצב הוא יהיה חייב, כמו שהזכרנו, גם הלווים יהיו חייבים. אמנם, יש הבנה נוספת, שכל העובר על הפקודים, זה אומר שכאשר נפקדו הישראלים בפני עצמם, נפקדו גם הלווים. אמנם כל אחד, לא ביחד נפקדו הלווים ביחד עם בני ישראל, אלא זה לחוד וזה לחוד, אבל סוף סוף גם הלווים מופקדו, ולכן הם צריכים לתת מחצית השקל.
שאלה שנייה. מאיזה גיל נותנים מחצית השקל? ואנחנו מדברים על ימינו הרב.
נכון מאוד.
לדעתו של רבי עובדיה מברטנורה.
עובדיה מברטנורה, המפרש של המשניות, נכון.
אפשרות מספר אחת מגיל 9, האפשרות השנייה מגיל 13, ואפשרות השלישית מגיל 20, אנחנו מדברים בימינו אנו, שההלכה הרווחת היא, שלא רק תינוק בן יומו, אלא גם עוברים נותנים, ודעתו של רבי עובדיה מברטנורה, 9, 13 או 20.
מצוין. באמת זה המשך של הפסוק.
כן, אתה כבר, אתה לא מנסה להקשות עליו, אולי
שאלה. לא, כי זה המשך, זה המשך של הפסוק.
אז טוב, אז מצוין, אז התשובה שלך היא נכונה.
כל עובר לפקודים, והפקודים נפקדו מגיל 20 ומעלה.
זאת אומרת, להצמד למקור בעצם.
ובאמת, הסתפקים המפרשים, מה יהיה הדין בלוויים שלא נפקדו מגיל 20, אלא מגיל יותר צעיר, האם הם מחויבים רק מגיל 20 או מפחות? אבל כמו שהזכרנו, נכון, מכר הדין יש אומרים גיל 20, יש שאומרו מגיל 13, ככה משמע ברמב״ם, אבל המנהג הרווח בפי המשתברה, לתת גם עבור ילדים, גם עבור עוברים, גם נפלו עבור נשים, למרות שנשים לא הופקדו, זאת אומרת, החיוב הוא חיוב כללי, יש מקום לדון, האם זה מצד הסס המגרמה, או שמה לא, אבל החיוב, המנהג, הוא לתת גם עבור נשים.
טוב,
שאלה נוספת.
תשמע סיפור. מיכאל נכנס לקיוסק הכי פינתי ומתוק. טוב.
נניח הפינה המתוקה.
נניח שהיה
כזה. היה, אין כבר, די. היסטוריה.
זה מדבר על סיפור היסטורי.
נחקק בספרי ההיסטוריה של העיר בני ברק.
כן.
מיכאל נכנס לקיוסק הכי פינתי ומתוק, וקנה עוגה ושתייה, שילם בשטר של 50 שקלים, וקיבל עודף. יצא מהפינה, וניגש אליו מטרים עבור מחצית השקל. מיכאל נתן לו 25 שקלים, אז גילה שהמוכר טעה ונתן לו עודף מ-100 במקום מ-5. עזוב, זה לא היה בפינה מתוקה, אצלי זה לא היה קורה כזה דבר.
להפוך.
גם הפוך לא השתדלתי שלא, אבל כזו טעות טרגית של לתת עודף מ-100 במקום 50, לא אצלי במשך 27 שנותיי.
אתה בטוח, אתה לא יכול לדעת.
לא, 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 לא היה.
אולי אחד העובדים.
בסדר, אבל אצלי לא. טוב, אז מיכאל, מההתחלה, לא מיכאל, מנחם, מההתחלה. מיכאל נכנס לקיוסק הכי פינתי ומתוק וקנה עוגה ושתייה, שילם בשטר של 50 שקלים וקיבל עודף, יצא מהפינה, ניגש אליו מטרים, עבור מחצית השקל, מיכאל נתן לו 25 שקלים, אז גילה שהמוכר טעה ונתן לו עודף מ-100 במקום מ-50.
כלומר, הכסף שהוא נתן בתור תרומה זה כסף שלא שייך לו, שייך למוכר.
נכון.
לא, אבל
השאלה היא האם במקרה כזה הכסף שניתן יכול לשמש כתרומה או לא?
אפשרות מספר אחת לא, זה לא כסף שלו, זה כסף שהמוכר טעה.
נכון, האם הוא יצא, זאת השאלה, האם הוא יצא ידי חובת מחצית השקל, כאשר בפועל נתן ממון שהגיע לו לוקחי שורה?
טוב, אפשרות השנייה זה כן, אבל זוהי מצווה הבאה בעבירה, מחצית השקל, הוא יצא. אבל הוא קיים מצווה הבאה בעבירה, והאפשרות השלישית זה תלוי אם היה ייאוש או לא מצידו של
המוכר, כמובן.
המוכר לא ידע בכלל, אז בטח שהיה.
אולי הוא ידע, אולי התגלה, אולי גילה את זה.
בסוף היום, בסוף היום, הוא ספר את הקופה, רואה, חסרים 50 שקלים.
אתה יודע איזה ספרינט אני שמתי יום אחד אחרי לקוח, שגיליתי, שטעיתי.
אז כן טעית, אתה רואה?
לא.
אה, טעית לרעתו.
הייתה איזה טעות, לא שאני טעיתי משהו טרגי, אבל היה איזה משהו, אני יודע ממה.
נו.
כרטיסי אשראי היום, זה לא שאתה מעביר, אתה אומר לו תניח. ולפעמים אתה, הוא מניח, אני שומע את הצליל כאילו שהוא נתפס, אבל הוא לא נתפס. ואני רואה פה על הצק, פתאום עסקה לא עברה שם, לא יודע, איזה 36 שקלים.
נו.
ואני מסתכל, אני רץ, 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 אני רואה אותו באיזה מרחק של, אבל אני רואה אותו.
מזל שאתה בכושר.
איזה ספרינט אני שמתי.
מזל שאתה בכושר.
איך הגענו לסיפור הנחמד הזה?
האם יש יאוש או אין יאוש? תמיד אצלך אין יאוש.
אצלי אין יאוש אף פעם.
אבל אם, אתה יודע, בן אדם יודע שאין לו דרך לאתר, נניח בסוף יום באמת, אתה סופר את הקופה, אתה גלה חסרים 50 שקלים, אין לך איך לעלות על זה, המצלמות לא עבדו באותו יום, אז יש יאוש.
אוקיי, טוב.
השאלה אם בשלב שבו זה ניתן היה יאוש או לא?
האפשרות הראשונה הייתה לא, האפשרות השנייה זה מצווה באה בעבירה, והאפשרות השלישית זה...
תלוי אם היה יאוש.
אם בא לקיוסק עדיין אומר, אני אתפוס את ההוא, אז אין יאוש, אם הוא אומר, טוב יאללה, הלך הלך.
זה קשור ליאוש הדבר הזה?
מה זה קשור ליאוש? או, זאת השאלה? האם זה קשור ליאוש או לא?
מה שזכור לי זה לא קשור ליאוש, והשנייה זה היה מצווה באה בעבירה.
הראשון זה לא. והשני זה מצווה בעבירה, ואפשרות השלישית, זה תלוי אם היה יאוש או לא, ואז זה משתנה, אם כן או לא. אם היה יאוש...
ועד עכשיו אין תשובות נכונות עד עכשיו.
אם הוא לא היה יאוש, אז הוא לא קיים. טוב, מה אתה אומר? יאללה.
אני אלך טוב על השלישית, על יאוש.
הנה, אתה הולך טוב והלכת טוב.
הלכת טוב, אולי גם תלך עם נעליים חדשות טוב.
בטח, או שתראה, תוכל גם לראות.
התשובה הזו נכונה, השלמת שלוש תשובות נכונות, ונסביר.
ייאוש, אנחנו צריכים לדעת שיהיה ייאוש ושינוי רשות. אדם קונה עם ייאוש ושינוי רשות.
עכשיו, אם אבל הוא נתן את התרומה לפני שהבעל הבית המוכר התייאש, ורק לאחר מכן המוכר התייאש?
מה שמודר באיסור עטה לידי, וזה לא עוזר. זה נכון שזה מחלוקות ראשונים, אבל בפשטות אנחנו פוסקים שרי וראש כמובן, אבל אנחנו לא נגיע לזה עכשיו, זה לכאורה חושן משפט, אבל בפשטות אנחנו צריכים שיהיה ייאוש לפני השינוי רשות, בשביל שלא יהיה באיסור העושה ליודה, ולכן, כאשר היה ייאוש, אפילו אם זה היה לעניות דעתי, כמובן, מוסיפו מניות דעתי, אפילו אם זה יהיה ברשות הייאוש, זאת אומרת, היה אחרי שהקונה, המיכאל הזה, קיבל את הכסף, זאת אומרת, הכסף הגיע אליו באיסור, לפני ייאוש, אבל כאשר הוא מעביר את זה למטרים, לגבי צדקה, אז יש פה שינוי רשות, ואם היה ייאוש לפני זה, יש פה ייאוש שינוי רשות, והגבי צדקה קנה את זה. זה נכון שהוא לא העביר מרשותו, אבל סוף סוף הוא גרם שיגיע הממון לגבי צדקה, ולכן אני יודעתי, אם הייאוש היה לפני השינוי רשות, יש פה מצוות צדקה של מחצה שלי.
אתה רוצה לתת לו שאלת המשך כזה, בונוס כזה?
לא, כי יש עוד מאזינים, והזמן קצר, חייבים לצאת לפרסומות. תודה לך, נעליים כאמור חדשות בדרך אליך, 03-500-93-93, זה המספר שלנו בשבילכם, על שלוש תשובות נכונות, אתם גם לוקחים מאיתנו את הפרסים, הפסקת פרסומות ושווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. רוצים לדעת איך שף ישראל דודק מתחיל לבשל שבת? האזינו למשדר המיוחד בשיתוף כנור ושף ישראל דודק ביום חמישי הקרוב. ותיהנו ממתכוני שף קלים שישדרגו לכם את סעודת השבת. לצד טיפים, סודות מקצועיים ועצות זהב. שף ישראל דודק, יום חמישי הקרוב בשעה 10 בבוקר, כאן בכל חי.
בשבת ובחג התרגלו ליותר, תהנו עד השמיים. צפירי פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג, בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
אחרי הרבה שקלה וטריה, תפסתי פיקוד על המחריה. מהיום אהיה משוחרריה, כי היה לי שכל להשקיע בטריה.
טריה היא פלטפורמה יציבה ואמינה להשקעות סולידיות עם תשואות משתלמות, המאפשרת להשקיע מכל סכום. עדיין לא מאוחריה, חפשו באתריה את טריה, או במספריה, כוכבי 9826, כוכבי 9826.
אמור לאל אינו מהווי ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לאל התחייבות להשגת תשואות.
לארגן את כל אחת גדיה בבוקר לפני שיוצאים למעון, זה טיק. לרשום למעון לשנה הבאה, זה בצ'יק.
הורים לפעוטות, שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות המסובסדות על ידי משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בצ'יק. ההרשמה ממעונות היום מסתיימת בלמד שבט, 21 בפברואר. לפרטים נוספים חפשו ברשת מעונות יום מסובסדים. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
לילה ב-11, משהו מתחיל בבית.
דבר אחד אני יכול להגיד, ככל שהערך העצמי שלי יותר נבנה מבפנים, הגעתי למקום יותר טוב, למקום אמיתי של עמוד שדרה, ואני כבר לא צריך למשנות ולמקל.
בית נאמן, סדרת תוכניות עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר, יום שני ב-11 בלילה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו אליכם, ואנחנו פונים למאזין הבא שלנו, יצחק.
כן, שלום וברכה.
שלום.
ערב חי.
ערב חי, מאיפה יצחק?
אני מירושלים.
ירושלים. שהשם יבשר אותנו רק בשורות טובות.
אמן.
איך התחושה בירושלים?
תחושה בירושלים, תחושה קשה, לא נעימה. אבל איך אומרים, עם הנצח לא מפחד מ...
כן.
אין מה לעשות, מסתכלים קדימה.
בעזרת השם, שיהיה רפואה שלמה לאבא של הילדים, של משפחת פלאי, בעזרת השם, שנשמע רק בשורות טובות.
אמן, אמן. אבל ברוך השם שיש את, את התוכנית הזו, את כל חי, שקצת דואג לשמח את עם ישראל, ודואג קצת לשכך את הכאב.
זה רק לעסוק בתורה. זה מר בתויר, מר בחיים. ככל שאנחנו נעסוק יותר בתורה, ככה, ככה הרב מושקוביץ אומר, ככה אנחנו יותר נתבשר בשורות טובות, ולא יהיה, לא יהיה בנו נגף.
בעזרת השם.
בעזרת השם. טוב, השבת הקרובה היא פרשת שקלים. והאם יש צורך להכין ולקרוא לפני השבת את פרשת שקלים וההפטרה? הרב, מה, נכון. מה, מה הכוונה של...
זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש לנו חובה, כמו שכתוב, אנחנו דורשים את זה, ואלה שמות, חייב אדם לשתות תמיד, שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שהשולחן ערוך פוסק, הלכה למעשה, וכתוב שמאריכים לו ימיו ושנותיו, מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום. זאת אומרת, כל פרשה, במהלך השבוע שקודם, אנחנו קוראים את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. השאלה היא, האם גם יש חובה וצריך לקרוא ולהכין את פרשת שקלים שאנחנו אמורים ללמוד אותה, לקרוא אותה, האם יש לקרוא אותה פעם אחת,
מה והאמינה שלו?
או, אז למעשה אנחנו צריכים לדעת שיש הבדל בין פרשיות... כן, אז הנה, פרשות חדש.
אז זהו, אז השאלה היא, פרשת שקלים היא הפרשה של השבוע, וקוראים אותה גם, והשאלה אם צריך להכין ולקרוא לפני השבת את פרשת שקלים ואת ההפטרה, והרב שואל, מבחינת שניים מקרא ואחד
זה לא דווקא שניים מקרא, אלא לקרוא. לקרוא אותה לפני כל אחד, האם מותר עליו לקרוא לפני השבת, את, גם מצד שניים מקרא ואחד תרגום, גם מאוד דינים אחרי התשובה, אנחנו נגלה אותם, זאת השם, מצד הדין, האם יש צורך ועניין לקרוא את הפרשת שקלים, את אותה פרשה שבכתיסה, ואת ההפטרה שאנחנו נקרא אותה בשבת.
אז אפשרות מספר אחת כן, חובה, גם וגם, אנחנו מדברים גם על הקריאה
וגם על ההפטרה.
האפשרות השנייה, עדיף גם את המפטיר וגם את ההפטרה. זאת אומרת, התשובה הראשונה היא כן שזה חובה.
חובה.
גם את המפטיר וגם את ההפטרה. האפשרות השנייה שעדיף גם את המפטיר וגם את ההפטרה. האפשרות השלישית, את המפטיר אין חובה, לא צריך. את ההפטרה,
כן.
עדיף. אתה הבנת את השאלה?
לא.
כן, או מה, נתי שולמן. המאזין שומע אותנו?
הלו.
הוא שוב מתקשה לשמוע. אתה שומע אותנו?
כן, אני שומע. אתם מדברים איתי?
רק איתך. אנחנו רק איתך.
אוקיי.
טוב.
הבנתי. אז שוב, מה
בוא השאלה? בוא בזריזות, בוא בזריזות נחזור על השאלה ושלוש אפשרויות. השבת היא פרשת שקלים. האם יש צורך להכין כן. ולקרוא לפני השבת את פרשת שקלים ואת ההפטרה? להכין זה כוונה, זה כל אחד שיקרא לעצמו. או שניים יקרא ואחד תרגום, האם צריך להתעסק עם זה לפני השבת? האפשרות הראשונה כן, חובה גם את המפטיר וגם את ההפטרה של פרשת שקלים. האפשרות השנייה זה עדיף, גם את המפטיר וגם את ההפטרה. והאפשרות השלישית, את המפטיר לא חייבים לקרוא. את ההפטרה עדיף, ואנחנו מדברים על פרשת שקלים.
מה התשובה?
השאלה
צורך
הכוונה
חיוב הלכתי כאילו?
נכון.
חיוב הלכתי בוודאי שלא.
בשני המקרים, אין שום דבר, לא המפטיר ולא ההפטרה?
ההפטרה, באופן כללי כתוב נראה לי שכדאי להכין.
אז תענה, אז תענה.
טוב, אז היופי. אז אספנו את שברי התשובות שלך, והתשובה שלך היא נכונה, שאת המפטיר לא צריך להכין ולקרוא, אבל את ההפטרה עדיף, כמו כל הפטרה.
נכון. זאת אומרת, כאשר אנחנו קוראים פרשיות שהן לא מהסדר, אלא נוספות, כל הפרשיות, ועוד פרשיות של חגים וכדומה, אין צריך לקרוא אותם שניים מקרא ואחד תרגום. את ההפטרה כתוב שיקרא לפחות פעם אחת, שמה יעלו אותו לתורה לקרוא את ההפטרה, ואז לפחות שידע יש לנו שניים מקרא ואחד תרגום, אבל לפחות פעם אחת יקרא את ההפטרה במהלך השבוע. נפה מאוד, יש הכוח של הבא.
שאלה שנייה עבורך. מתי מברכים להפריש תרומת שקלים? יש כזו ברכה. אפשרות מספר אחת זה כשאדם פרטי נותן את מחצית השקל.
בזמן המקדש כמובן.
ואז הוא מברך להפריש תרומת שקלים. האפשרות השנייה זה בזמן שהגזברים מעבירים את הכסף שהם אספו ללשכה, אז הם מברכים להפריש תרומת שקלים. והאפשרות השלישית, כשתורמים את הלשכה.
אז מברכים להפריש תרומת שקלים. אתה תורם את המשקל לפעמים, חברון? מה אתה אומר, יצחק?
לכאורה מנוסח הברכה, שזה להפריש, אז זה נשמע בעצם תשובה אחד.
אתה אומר שבזמן בית המקדש, כל אדם שנתן מחצית השקל,
בירך לפני.
אז הוא בירך להפריש תרומת שקלים?
כמו למדנו מברכים, נכון?
זה נשמע ככה שאתה אומרת, כי הרי בשאר התשובות הוא לא מפריש כרגע, או מוסף, או...
הרב אולי יבאר, אני שאלה את ה...
מה אני אבאר? זה שם, נו.
אפשרות מספר 3 אני לא הבנתי.
יפה, לכן יש עוד שאלה אחר כך.
מה זה כשתורמים את הלשכה?
יפה, יש שאלה אחר כך, מה זה לתרום את הלשכה?
טוב, אז בוא, יש לך 3 תשובות, מתי מברכים להפריש תרומת שקלים? האם כשנותן האדם הפרטית מחצית השקל? האפשרות השנייה, כשהגזברים מעבירים ללשכה את הכסף? והאפשרות השלישית, כשתורמים את
הלשכה?
רגע, למה הלכת על שלישית?
קודם כל, כי זו התשובה הנכונה.
לא, 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 אבל מה העביר אותו פתאום מאדם פרטי שנותן מחצית השקל לתורמים את הלשכה? כאילו, מה...
אני אגיד לך את האמת, כי אתה גילית בעצם שהשאלה הבאה זה בעצם מה זה לתרום את הלשכה.
זה היה מסתבר, זה מסתבר, זה הבינה להבין דבר מתוך דבר.
זה להבין דבר מתוך דבר, תראה איך הרב מגן עליך.
זו יכולת שהיא חשובה בלימוד.
נכון. אני מוכן בתוכנית הזאת?
נכון.
עכשיו נגיע לקאץ'. אז אני את שתי תשובות נכונות, ועכשיו תשאל, מה הכוונה לתרום את הלשכה? עכשיו נראה אם הבנת דבר מתוך דבר. האפשרות מספר אחת זה לתרום מחצית השקל. האפשרות השנייה, כשלוקחים מהקופה של מחצית השקל מעות לצורך קניית הקורבנות, והאפשרות השלישית מעבירים מהשופרות, מעות
לתוך הלשכה.
לתוך הלשכה. כמו שכתוב בגמרא, שאת הכסף היו מכניסים בשופרות כאלה. מה אתה אומר? מה הכוונה לתרום את הלשכה?
אני חושב, רגע, לתרום את הלשכה,
האם זה לתרום את השקל? האם זה כשלוקחים מהלשכה לצורך הקורבנות? או כאשר מעבירים מהקופות ללשכה?
אני חושב שזו תשובה שלישית.
כשמעבירים מהקופות, מעות...
מהשופרות.
מהשופרות הלשכה.
לתוך הלשכה, זה נקרא לתרום את הלשכה.
ככה אני...
רגע, אתה רוצה שוב את 3 האפשרויות?
לא, האפשרות הראשונה ודאי שלא, אני בעצם מתלבט משתי האפשרות, בין האפשרות השנייה לאפשרות השלישית.
הוא משתף אותנו בהתלבטות.
כי אני למדתי מסכת שקלים לפני כמה חודשים, ואני פשוט...
אז עדיף שתחזור.
ומה אני אחזור?
שוב, לתרום את הלשכה, בוא נצטמצם בשני אפשרויות. לתרום את הלשכה, זה כשלוקחים מהקופות מעות לצורך קניית הקורבנות, זה נקרא לתרום את הלשכה?
לא, מהלשכה, זאת אומרת, לוקחים מהלשכה מעות לצורך קניית הקורבנות, או כשמעבירים ללשכה, האם מהלשכה או ללשכה? זאת השאלה. זה מה שנשאר לך.
תשובה
2.
אוח, ברוך השם, עד שהוצאנו ממך את זה.
לוקחים מהקופות מעות לצורך קניית הקורבנות, זה מה שנקרא לתרום את הלשכה.
ונדייק, 3 תשובות נכונות.
3 תשובות נכונות יש לך, ואתה מרכיב משקפיים?
אני כרגע לא צריך, ברוך השם, אולי משהו אחר.
מה זאת אומרת כרגע לא צריך, כי קנית משקפיים או כי אתה לא מרכיב משקפיים? כי אין לך בעיות ראייה?
לא, אני מרכיב משקפיים, אבל כרגע יש לי משקפיים.
תן לו נעליים.
אז נעליים חדשות בדרך
כלל. בטח.
אז אני אספר לך שכבר קיבלתי מהתוכנית שלכם מתנה מפנקת נעליים.
אה, באמת?
אז ברוך השם, מזכותכם אני גם זה לא צריך.
אז אתה לא צריך כלום.
מה? אני לא מבין. יש מאזין שזוכה ואומר אני לא צריך.
לא, הוא מחכה שניתן לו אופציה השלישית.
לא, לא. מה אתה רוצה? רגע, אז משקפיים יש לך ונעליים יש לך. מה אין לך? דירה?
מה, אין לי?
מכונית?
למשל דירה, כן.
טוב, דירה אנחנו לא יכולים לתת, אני מצטער. אבל ככה, בגבול היכולת שלנו.
כי פשוט נגמר, האחרונה נגמרה, אתמול.
יש לי, רק שיש אחת בערד, אני חושב, חדר וחצי. תבדוק, אני חושב שנשאר.
כן, זה גם טוב, אני אשמח, כן.
טוב, אבל מה באמת, מה זה לא? אנחנו חייבים לתת לך את
זה. זה לא ארוחה זוגית.
אז בוא, אתה תרשום נתי פרס, לא נעליים ומשקפיים, ומה שיכלו, שיתנו לו, בסדר? יפתיעו אותך.
תודה רבה רבה.
תודה רבה. תודה רבה לך.
שרקוח.
אני רואה שחייבים לצאת כבר לעוד הפסקת פרסומות. מיד נשוב עם עוד שאלות.
טוב, אפס.
מיד לשוב לערב חי עם אריאל
ברמן. מה אתה מתפרץ לו לטכנאי?
לא, לא, אפס.
עד 120, כ-20.
אזרחים ותיקים, משרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי מזמינים אתכם ליהנות מחופשה בארץ במבצע. היכנסו לאתר i-Israel והזמינו לינה ב-20% הנחה ללילה לפחות. זה הזמן ליהנות ממנוחה, ארוחות משובחות וממגוון פעילויות המחכות לכם. המבצע בלילות מוצא שדלת כולל, לא כולל חגים ובחפוף לתקנון המבצע המופיע באתר משרד התיירות.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן הבטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
לילה ב-11, משהו מתחיל בבית.
דבר אחד אני יכול להגיד, ככל שהערך העצמי שלי יותר נבנה מבפנים, הגעתי למקום יותר טוב, למקום אמיתי של עמוד שדרה, ואני כבר לא צריך למשנות ולמקל.
בית נאמן, סדרת תוכניות עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר, יום שני ב-11 בלילה, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו, 03-500-9393. זה המספר שלנו.
זו ההזדמנות האחרונה.
593-93.
להצטרף לתוכנית שלנו הערב, לצאת עם...
אתה מייצר מתח, דרמה, לחץ.
משקפיים ונעליים.
טוב,
זו ההזדמנות האחרונה. נתי, תסתער על הטלפונים.
בינתיים יש לנו את חיים.
כן.
שלום לך חיים.
שלום.
מאיפה אתה?
בני ברק.
שאלה ראשונה.
סמנה, הוא לא אמר בני ברק. בני ברק.
צודק.
האמת היא, זו הלשון התקינה להגיד, בני ברק. טוב. לאחר שענה על 3 תשובות... יוחנן הכהן ביקש להיכנס, לתרום את הלשכה כשהוא מעונב ולבוש בחליפה ונעליים מופנתיות.
קיבל את הפרסים, אז הוא רוצה להיכנס
לזה. אז הוא רוצה פשוט לתרום, לעשות את המלאכה של תרומת הלשכה, אבל כשהיות מהודר בעניבה, חליפה, נעליים.
השאלה אם הוא יכול להיכנס עם כל הלבוש הזה.
אפשרות מספר אחת.
בוודאי. ברור,
כבוד.
זה כבוד הלשכה, כמה שיותר מהודר.
האפשרות השנייה יכול עם סנדלים ובלי חליפה.
זו האפשרות השנייה. והאפשרות השלישית...
מתנחל.
והאפשרות השלישית זה בלי נעליים וחליפה.
תלוי איזו.
מה פירוש?
זאת אומרת, זה יותר חשוב את האפשרויות. או כבוד הלשכה להתלבש כמה שיותר מהודר, ולכן זה טוב שייכנס כך. אפשרות שנייה, לא יכול עם נעליים, אבל עם סנדלים הוא יכול, והוא גם לא יכול עם חליפה. והאפשרות השלישית, בלי נעליים... הוא יכול להיכנס.
וחליפה תלוי.
חליפה תלוי איזה סוג של חליפה. יכול להיות שיכול להיכנס עם חליפה, יכול להיות שלא, תלוי בסוג החליפה.
טוב.
האפשרויות ברורות לך?
כן, תשובה 3.
תשובה 3, אתה לא כהן במקרה, נכון?
לא.
לא. התשובה שלך היא נכונה.
ולמה, למה באמת?
תלוי מה?
מה הסיבה? מה זה, איזה חליפה?
כבוד, רגע, בלי נעליים, כי ככה כהנים היו הולכים.
כן, למה, למה בלי חליפה? איזה חליפה?
תלוי בבגד של הכהן.
תלוי במה?
יש בגד של הכהן, לא? חליפה, לא?
שוב, שלא שמענו?
אני אומר, יש בגד של הכהן, שזה חליפה, לא?
לא, לא, לא. לא, 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 לא קשור. הכל פנים, אנחנו נמצאים בתרומת הלשכה. והתחלנו להסביר מה זה תרומת הלשכה, וסעד ישמעיה, זה כאשר אספו בחודש אדר את הכספים בשופרות, העבירו אותם ללשכה, ואז יש שם ממון, ממון רב, 3 פעמים בשנה היו מגיעים ולוקחים מהלשכה ממון בעבור הקורבנות. היו מוצאים על אותו הלשכה, נכנס תורם, היה נכנס מלווה כמובן.
שלא יחשדו בו.
שלא יחשדו בו כמובן, ולכן הוא היה נכנס, אז שואלה, אתרום, 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 שלוש פעמים, ואני נכנס, לוקח בשלוש שקים, כסף מהלשכה, לצורך קניית הקורבנות, ככה שלוש פעמים בשנה. כאשר הוא נכנס, כמובן שיש בעיה להיכנס, אם יש אפשרות להכנס שם ממון לאותה מקומות. אז לכן הוא נכנס בלי חליפה עם כיסים, כי אם יש כיסים בחליפה, אז הוא יכול להכנס שם ממון. וזה לא ראוי שיבדקו אחר כך אם הוא יכניס או לא יכניס. לכן הוא נכנס רק עם חליפה ללא כיסים, זה יכול להיכנס עם חלוק ללא אימרה, כמו שראשון הגמרה. לגבי, אותו דבר גם לגבי נעליים וסנדלים, הוא לא יכול להכנס, כי הוא לא יכול להכניס שם שמה יכניס שם ממון. זה נכון שרב חיים כן יוסף אומר שזה לא זוהב זוהר, אם אלה אי אפשר להיכנס כזה מקום קדוש וחסים נעליים. אבל הסיבה העיקרית היא גם בגלל שמה יכניס שם ממון, אז פני החשד הוא נכנס עם בגדים שאפשר להחביא שם ממון.
שאלה שנייה. ולהיכנס כשהוא מעוטר בתפילין, אפשרות מספר אחת בעייתי ואסור, האפשרות השנייה זה מותר, כל עוד הוא לא מסיח את דעתו מהסיבה, ממה?
מהתפילין.
מהתפילין?
כי אסור להסיח דעת מהתפילין.
אבל צריך להתרכז בסיבה שלשמה הוא נכנס.
אז אם הוא מסוגל גם וגם, יש לו ראש כזה מיוחד, הוא מרוכז, אז אין בעיה.
האפשרות השלישית, תלוי באיזה תפילין, אם זה תפילין של ראש או של יד. אז מה אתה אומר, כהן שנכנס ללשכה?
לתרום את הלשכה.
לתרום את הלשכה עם תפילין, מה קורה? בעייתי ואסור, או מותר כל עוד והוא לא מסיח דעתו מהתפילין, או תלוי באיזה תפילין?
זכור לי שלוש.
ואז מה אם של יד הוא יכול ושל ראש לא, או להפך?
לא זוכר.
אז לא זכור לך.
לא, זכור לו שאפשר עם חצי, רק הוא לא זוכר איזה חצי.
אם הוא לא זוכר איזה חצי, אז זה מה שלא זכור לו. ואם לא זכור לו, אז אולי...
תן לו עוד רגע.
מי זכר?
תן לו להיזכר.
האם אסור, האם זה מצווה אפילו, או שיש חילוק באיזה תפילין של יד או של ראש? וכמובן, מה ההסבר לחלק בין יד של ראש?
יש חילוק בין יד של ראש?
שואל.
בעייתי ואסור, מותר כל עוד והוא לא מסיח דעת.
מותר ומצווה אפילו, תפילין, עד רבה, זה כבוד.
רגע, שתיים, יש עניין שהוא ייכנס לתשובה השנייה?
לפי זה כן, ודאי, יש עניין, מצווה.
אם הוא מסוגל להתרכז ולא להצליח דעת, אז יש עניין. אבל זה רק לפי האפשרות השנייה.
או בעייתי ואסור, לא יודע.
נלך על
שתיים. שתיים אתה אומר, לצערי תשובה אינה נכונה, כי זה בעייתי ואסור.
וכי למה?
אתה סברה, שמה בכפלים, הוא יכניס מאות.
או, עד כדי כך.
מה לא עושים של ממון, אנשים מתאבת הממון. אז לכן, כן. לכן יש משום החשד, לא יכנס עם תפילה, כמו שכתוב, ואין הבדל בין תפילה של יד לתפילה של ראש, לא נכנסים שמה, גם לא עם קמיה, כל מקום שאפשר להכניס ממון, שזה לא ממש הבגדים המינימליים שהוא צריך.
בסוף מדובר בכספי ציבור.
נכון.
זה לא, אתה יודע, כמו בימינו, שכל אנשי הציבור הם נקיי כפיים, ולא חשדים בהם בשום דבר. זכינו, כן. היום בעבר היה קצת יותר הקפדה, חז"ל יותר הקפידו.
מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, מי שהם קביעים כבר יש כאלה, אז הקדוש ברוך הוא ישלם שכרה. כי אלה שלא באמונה, הם כבר דואגים לעצמם פה בעולם הזה.
טוב, תודה לך.
תודה רבה.
אנחנו פונים לאריאל עכשיו, שלום וערב חי. שלום וברכה.
שלום וברכה וערב טוב.
בוא נדבר קצת על כסף.
מה כסף?
כמה שוקל, כמה שווה.
מה שיעור מחצית השקל בימינו? אפשרות מספר 1-8 גרם כסף ועוד קצת? מאיפה שהוא ידע?
זה פעם ראשונה שהוא תורם? שהוא נותן?
הלו?
כן!
כן.
אנחנו רוצים לדעת כמה גרם
כסף
זה שווי של מחצית השקל בימינו. אפשרות ראשונה 2 גרם ועוד קצת. אפשרות שנייה, 9 גרם ועוד קצת, או אפשרות שלישית, 18 גרם ועוד קצת.
9 וקצת,
ואתה שאלת מאיפה הוא
יודע.
יודע, אתה רואה שהוא יודע. זו התשובה הנכונה.
אני לא צריך לבדוק כמה כסף צרוף עולה, 9 גרם, 10 גרם פחות יותר לא צריך.
זאת צריך לבדוק מה השווי, בזמן שתורמים, צריך לבדוק מה השווי של הכסף.
נכון.
ולפי זה...
אונקיה כסף, זה לחלק ל-10 גרם, וזה המחיר בבורסה, אתה צריך מחיר בפשטות שמוכרים בשוק, שזה עוד 25%, וזה לתת, זה פחות או יותר 25 שקלים.
זה 9.6 גרם.
נכון.
פחות או יותר.
בדיוק.
טוב.
אפשרו, שאלה שנייה.
את הכסף שאספים במחצית השקל, למי יש לתת מחצית השקל? לכתחיל, אתה איתנו?
בימינו כמובן.
כן.
אה, יופי. בימינו, למי יש לתת את מחצית השקל? את הכסף שנאסף למחצית השקל?
לאברכים, עמלי תורה.
רגע, אפשרות מספר אחת לעניים, האפשרות השנייה לצורך תיקון בית הכנסת, ואפשרות השלישית לכל מטרה טובה ומועילה. מה אתה אומר?
מבין האפשרויות.
לעניים,
ב'. עניים זה א', אבל בסדר. התשובה היא נכונה.
אז זה נכון שיש כאלה שנותנים את זה כתוב ב... ראשונים, לצורך חזנים, לצורך בית הכנסת, אבל השאר התשובה כבר חולק ואומר שלא, זה לא ראוי, אלא יתנו את זה דווקא לעניים, ובמקרה, עדיף, כמו שהזכיר המאזין, אותם, אם יש כאלה עניים שלומדים תורה, בדרך כלל זה לא הולך ביחד, כי בדרך כלל יש להם שפע, אבל אם יש כאלה, אז עדיף שיתן להם.
למרות שאם זה היה לצורך קורבנות בעצם...
לצורך בית המקדש, נכון.
אם כבר, הכי קרוב,
נכון.
זה לכאורה בית הכנסת.
נכון מאוד, ולכן אין מניעה, אין מניעה לתת את זה לצורך תיקון בית הכנסת וכאלה, אבל כתוב שהראוי זה קרה מאות פורים, מאות פורים, אז כבר זה השם של זה, לכן גם יצאו לזה לפורים, ולכן משום כך זה יותר ראוי...
זה לא קשור למתנות לאביונים.
זה לא קשור.
שאז החובה היא לתת לאביונים.
זה נכון מאוד, אביונים זה ודאי לאביונים, יש שחיברו בין הדברים, בין מאות פורים, ולכן נראה עם התפשות הבאות שיש שחיברו ביניהם, אבל השאר התשובה מזכיר שכן ייתן לעניים ולא לא לחזנים, כמו שהמנהג, היה כזה מנהג שהחזנים, אותו אדם שקורא במגילה, הוא זה שלוקח, במקום שבכנסת ישלם לו, אז נותן לו את המחצית השקל. אז הוא מדבר נגד זה, הוא אומר, לא, זה לא ראוי, כי העניים מחכים לאותם מעות מתנות האביונים, עם אותם מעות של מחצית השקל. זה נכון שאנחנו נותנים את זה כבר, אפשר לתת מראש חודש אדר, אבל הנה, מנהג ישראל לתת את זה דווקא בתנית אסתר, לתת את זה בפורים עצמו. אז אם כן, יש לזה חיבור לפורים, חיבור לאותם עניים, לכן מן הראוי כתחילה לתת את מחצית השקל לעניים.
רגע, למעשה הכסף עובר לגבאי, נכון? והצלחת ששמים על הבימן.
אפשרות. אתה יכול לתת ישירות. אתה יכול לשירות את המחיר לעניים, אין חובה שזה יעבור דרך גבי, יותר נוח שאותו אדם, אתה סומך עליו, אתה נותן לו שהוא יעביר, אבל בגדול אפשר לתת את זה ישירות לעניים.
אבל הכסף הזה, שוב, לעניים.
נכון.
טוב.
שאלה שלישית.
שכחו לקרוא את פרשת שקלים. הגבי שכח.
תקראו במנחה.
רגע.
מה, הרביאו את הספר? יש אפשרות.
יש אפשרויות.
כן, אחרי התפילה, אחרי הקיגל וההרינג, בבית הכנסת, נזכרו, אוי, פרשת.
לא.
בבית הכנסת, אחרי התפילה, אחרי הקידוש.
שכחו.
פתאום נזכרו שלא קראו פרשת שקלים, מה עושים? אפשרות מספר אחת. אפשרות מספר אחת ניתן להשלים רק במנחה. הווי אומר שאם במוצאי שבת נזכרו שלא קראו פרשת שקלים,
עבוד.
עבר זמנו,
עבר זמנו בתל קורבנו. האפשרות השנייה, במנחה, לא, אי אפשר להשלים את זה, אבל בשני וחמישי הקרוב ניתן להשלים את פרשת שקלים. באפשרות השלישית זה אפילו בשבת הקרובה, גם שבת אחרי זה.
ניתן להשלים, לא במנחה, אלא גם בשבת הקרובה.
מה קורה אם שכחו לקרוא פרשת שקלים? האם ניתן להשלים רק במנחה?
א',
רק במנחה, אתה אומר.
אתה אומר, ניתן להשלים רק במנחה.
אתה שולט בזה, כאילו זה כבר קרה לך פעם. אבל לא.
יפה, אבל...
תשובה נכונה. זה נכון שיש מן הפוסקים שיבואו שאפשר להשלים את זה גם לאחר מכן, כי כמו שהזכרנו, פרשת שקלים זה לאו דווקא בראש חודש אדר משלים על השקלים, אבל אפשר עד חודש ניסן. אבל המשנה ברורה ככה משהו מדבריו שלא, שרק באותו שבת אפשר, ולא לאחר מכן. שאר הפרשיות גם, כמו שלמשל זכור וכדומה, החודש של פרה, ודאי שאי אפשר להשלים, כי יש לזה את הזמן המיועד שלו. בשקלים יש עוד מחלוקת. ולכן, ישלים רק במנחה. לעניות דעתי, יכול להיות שאם הוא כבר הוציא ספר תורה, בשבוע לאחר מכן, וכבר ספר תורה פתוח, לא נראה לי שתהיה, כן, נראה שאפשר יהיה להקל ולקרוא דוח כדי גם את פרשת שקלים בהמשך של הקריאה של הספר תורה, ששבוע לאחר.
קשה להאמין היום שיהיה בית הכנסת שישכחו.
קורה.
תמיד יש מישהו שידע ומישהו שיעיר.
נזכרים,
שם אתה. אתה יודע, מניין כזה קצר, מצומצם, מעט אנשים, יכול לקרוא.
נזכרים, אחר כך.
טוב, שלוש שבועות אחרונות, הפרס שלנו גם בדרך אליך. מה סגרנו, משקפיים?
מה זה, משקפי ראייה?
אני חושב, אולי יש גם משקפי שמש, למה דווקא ראייה? זה שובר לי.
לא, אז אם אפשר, עדיף נעליים.
אז נעליים, בדרך אליך. תודה רבה לך. אנחנו צריכים להיפרד, לומר תודה לנתי שולמן שהפיק אותנו, ליוסף בן חיים שהיה טכנאי, חברון גרנביץ', תודה גדולה. הרב רי מושקוביץ', תודה על החוט
החשובה. מחר ומחרותיים, לפי הלוז, אנחנו לא נהיה, אנחנו ניפגש. כן, אנחנו נפגש בעזרת השם רק ביום ראשון הבא.
שבוע הבא נמשיך לעשות בהלכות הללו. שלום לכם, המשך האזנה טובה. מיד אחרינו, רגע של אביר יעקב.
תורתו של אביר יעקב, מתוך שיעוריו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ.
חכמים קבעו בסדר התפילה לומר כל יום את שירת הים, בסיום פסוקי דזמרה, כדי להזכיר את חסדיו של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל כשיצאו ממצרים. אומר אביר יעקב בספרו פיתוחי חותם, מה הטעם למנהג ישראל לכפול פעמיים את הפסוק השם ימלוך לעולם ועד, ועוד מוסיפים אחר כך פעם נוספת בלשון התרגום, לשון הרמית, והוא מסביר זאת בכמה אופנים. אחד מהם, מאחר ושירת הים נאמרה על ניצחון השכינה הקדושה על הסיטרא אחרא והצבא שלו, וכך גם כל יום מתחדשת בחינה כזו של ניצחון הקדושה על פני הטומאה, שבירה לכוחות הסיטרא אחרא, לכן אנחנו מבינים את הסיבה מדוע הוסיפו לומר בלשון ארמית, בלשון תרגום. כי הלשון הזו שוברת את כוחו של הסיטרא אחרא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כמו שהקדיש נאמר בלשון ארמית כדי לשבור את קליפות הסיטרא אחרא. לכן, גם בשירת הים, אומרים את הפסוק המסיים בלשון ארמית כדי לשבור את כוחו של הסיטרא אחרא. שנדע איזה דברים נעלים ונשגבים זוכים כאשר אומרים את שירת הים מדי בוקר, מדי יום ביומו.
האזנתם לרעיון קצר מתוך שיעוריו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ.
כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום שלישי הקרוב תתארח ההרבליסטית שרה מעיין מהתה של שרה, ותשוחח על כוחם של צמחי המרפא, על הקשר בין מערכת העיכול לתפקודי המוח והשיטה הטבעית לירידה במשקל. עניין משפחתי, שלישי ב-11 בבוקר בהגשת מירי שניאורסון, כאן בכל חי.
יש לך תואר אקדמי? סיימת סמינר ועשית השלמה לתואר? רוצים לעבוד במקצוע מכובד, מתגמל ואנושי, עם אפשרויות מגוונות לעיסוק? הצטרפו לתוכנית אסבת אקדמאים לסיעוד בשערי צדק. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2907. בית הספר לסיעוד שערי צדק. מגשימים לכם את החלום.
המציאות יכולה להיות טובה יותר. יש ברכה ויש הבטחה ברורה ובדוקה. בעל הפה ליועץ הבטיח בצוואתו, וזה הרגע לישועה שלכם. בליל חמישי האחרון של שובבים, בחצות הלילה, מעמד נורא לישועה על ציונו הקדוש של הפה ליועץ בסיליסטרה. מי שיגרום טובה לנשמתי, אשלם לו במיטב. כן, הפה ליועץ ערב עבורך. לבריאות, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה ולשפע ישועה והצלחה. השם שלכם חייב להיות שם. חתום בשטר הפלאות. אתם חותמים ויש מי שערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5379. כוכבית 5379.
אתם יושבים? אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. הסלוט, החל מ-199 שקלים, מרכז הקרמיקה והשיש, סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה, העבודה 36 אשדוד, כוכבית 5779.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
הלילה
הלילה ב-11 משהו מתחיל בבית.
דבר אחד אני יכול להגיד, ככל שהערך העצמי שלי יותר נבנה מבפנים, הגעתי למקום יותר טוב, למקום אמיתי של עמוד שדרה, ואני כבר לא צריך למשנות ולמקל.
בית נאמן, סדרת תוכניות עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. בית נאמן עם הרב אריה אטינגר, יום שני ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
93 ו-92.8 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 10:00.